עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אתמול עלה איתמר בן גביר לדוכן הכנסת כדי להשתתף בדיון. יושב ראש הישיבה היה אחמד טיבי. בן גביר פתח ואמר, יושב ראש הכנסת, חברי הכנסת, ואז שיסה אותו טיבי ואמר, מקובל לומר, אדוני היושב ראש. ואז ענה בן גביר, אתה לא אדוני? תפנה אותי לסעיף בפרוטוקול שמחייב לפתוח כך. ענה טיבי, אלה ההוראות של יושב ראש הכנסת, ולא הניח לו להמשיך לדבר. בן גביר קרא לו מחבל, טיבי קרא לסדרנים שגררו אותו מהדוכן. עכשיו ככה, זה שוטר טוב לחבר הכנסת בן גביר, שוטר טוב, צלש. למרות שפגע בכבוד הכנסת בכך שחייב סדרנים לגרור אותו בכוח, זו הפגיעה היחידה. וכשתהיה סוף סוף ועדת אתיקה, ואם היא תהיה נאמנה לתקנון הכנסת, רק על כך תוכל להעניש את בן גביר. אבל בחומרה כפולה תצטרך להעניש את טיבי, כי הוא נהג כבריון פורה החוק בחסות תפקידו, ולכן לא ראוי לעולם לנהל ישיבה בכנסת. שכוח לבן גביר, כי אין שום חוק שמחייב לפנות בתואר אדוני ליושב ראש הכנסת. ואם זה לא מוצא חן בעיני טיבי, שישתה את הים בעזה, כמו שהבוס הקודם שלו, ערפת, נהג להמליץ. ומותר לקרוא לו מחבל כשם שלטיבי רשאי לומר פשיסט למי שהוא רוצה. מכוער, אבל מותר. בן גביר גם יכול לטעון, אמת דיברתי.
שלום, אני בן כספית ואני משוטר הרע. ראיתי זה אתה סרטון, בו נראים אריה דרי ועוד כמה ח"כים של ש"ס יוצאים מהמליאה בכנסת בהפגנתיות, כשחבר כנסת גלעד קריב, שהוא גם רב רפורמי, רחמנא ליצלן, עלה לשאת את נאומו. ומה אני אגיד לכם, כבר יצא לי להגיד על ש"ס כמה דברים בחיים, חלקם טובים, חלקם רעים, בחיים הם לא הגעילו אותי ככה. התנועה שדגלה הוא מאבק למען השקופים, התנועה שלכאורה פועלת למען המוחלשים והמושתקים, התנועה שמשתפת פעולה בחדווה, שנות דור עם חברי הרשימה המשותפת כמעט בכל נושא. זו התנועה שמחרימה את גלעד קריב. ישראלי כמו כולנו, כלומר לא כמו כולנו, הוא שירת בצהל 5 שנים, היה קצין מצטיין במודיעין, שירת גם שנת שירות קודם, בניגוד לחלק לא מבוטל משרי ואולי גם בוחרי ש"ס. אבל הם יישארו במליאה כשחנין זועבי נואמת, ויצאו כשהוא נואם. אז אתם בעיקר מעידים על עצמכם, על הערכים שלכם, על צרות המוחין שלכם, על הנזק שאתם גורמים, גרמתם ותגרמו עוד למרקם החברתי הישראלי שיש בו הכל. כל הדתות, כל העדות, וכן, גם כל הזרמים.
נו, תתפלא, אבל אני מסכים איתך.
כלומר,
בייחוד בקטע הזה, שאתה לא יכול להחרים את קריב, ולא להחרים את טיבי או את זועבי, או משהו כזה.
נכון. ואני קצת מתווכח, יש לנו על זה עוד הרבה דיבורים עם השוטר שלך, לא ברמה עקרונית, אני לא ראיתי, לא, קצת גדול על היריב המטופש הזה, אבל פשיסט זה לא מחבל, כי מחבל זה דבר שהוא צריך לעצור אותו, ופשיסט, אתה יודע, מותר להיות פשיסט. וחבל זה עבריין, כאילו זה פושע, זה דבר שהשבק צריך מיד להיכנס ולקחת אותו למקום נסתר. זה ההבדל.
כן, אבל כשם שמותר להגיד למישהו פושע בכנסת.
שאלה אם מותר להגיד את זה ליושב ראש הכנסת, ואני לא יודע את התשובה על זה, אתה היית בוועדת האתיקה.
אז בדרך כלל ינזפו בו על פגיעה בכבוד הכנסת.
טוב, עצם העובדה שהוא בכנסת קצת לדעתי, אבל לא לדעתך למרבה הצער, כאן אנחנו נחלקים.
אתה מדבר על טיבי, כן, גם אני מסכים.
ברור, כן. אורחים ומפיקים, אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור וגם על השיעור ליאור ידידיה, ואנחנו נספר על המשאל, כמו לא עשינו משאל, היינו באבל, גם היום אנחנו באבל, לוויתו של רוני דניאל תהיה מחר. בחמש אחר הצהריים בבית העלמין כאן לדעתי בקריית שאול, אם אני יודע נכון. ואני עכשיו שאלתי, ממש עכשיו, לפני 9 דקות, האם הממשלה איבדה שליטה על הקורונה? 1, כן, ביג טיים. 2, לא, אין מה להתרגש. 3, זה הקורונה שאיבדה שליטה. תצביעו, תשפיעו. תגרילו חיסון שלישי. ארי, אתה לוקח מחר שלישי אם מציעים לך?
כן.
תכף נדבר על זה, אבל תכף ומיד. על מה לא נדבר היום?
המנהל האזרחי פינה שבעה יבילים מהדוריים, אדמת מדינה. בנט, שקד, אלקין, שר, אני מבין שאת חן אל אחמר כבר הורדתם, כן?
מחקר מוכיח שרוב השופטים בארץ סובלים מעומס נפשי ומתקשים לאזן בין עבודתם וחיים הפרטיים. גם הנאשמים אגב.
יותר מ-2,100 נדבקים ליממה, 138 קשים הוכפלו בחמישה ימים, וגם התמותה תעלה בקרוב. למה אתם מחכים?
דיון בעליון ברכב מורחב ופרשת הפריצה למכשירי הטלפון של יועצי נתניהו, וגם בשידור חי אגב.
אלפי מתפללים הגיעו אתמול בלילה לקבר יוסף, ובהם גם בני משפחת מדחת יוסף שנפגע בקרב בקבר והופקר למותו בידי ברק, מופז, גנץ וחבריהם.
חצי שנה לאחר שמוחמד אבו נג'ם, בכיר בתנועה האסלאמית, נרצח ביפו, נעצרו היום חמישה משכניו החשודים ברצח. כבוד למשטרה.
חבאס מציע עסקת חילופי שבויים בשני שלבים, תמורת החיים 800 רוצחים כולל ברגותי, ואחר כך נדבר על גולדין ושאול. אבל בנט לא נתניהו, הוא לא ייכנע.
ירדן סקלה לפני חצי שנה, למרות שדחפת לי את זה לאחרון, כי זה ירדן שעשתה משהו טוב, כן? בערבה, פיגוע של דאש נגד צבא ירדן וצהל, שקויח אבדאללה.
שקויח אבדאללה, יש לי רק הרגשה שאם הם לא היו מתחילים בפעולה נגד צבא ירדן, לא היינו שומעים על זה היום בערבה.
יש שם, יש שיתוף פעולה מאוד מאוד עדוק בין המודיעין שלנו למודיעין שלהם. ההרגשה שלך במקרה הזה לא נכונה, אבל בוא רגע נדבר על הקורונה. התלבטנו את מי לעלות שוב, ועוד איזה פרופסור, והוא מפה והוא משם. בסוף אמרנו, רגע, יש לנו אותך, ואתה מאוד מאוד בלחץ, אריה, למה?
אני מסתכל על הנתונים שמשרד הבריאות מפרסם, על העקומות שלהם, והם מפרסמים נתונים מפורטים, וכל מי שאומר זה לא שקוף, הכל שקוף, הכל מול העיניים. עד לפני שבוע בערך אמרו לנו, זה נכון שמקדם ההדבקה גדול מ-1, R גדול מ-1, הוא כבר 1.3, וזה נכון שאנחנו בשלב שיש יותר ויותר נדבקים כל יום, אבל החיסון מגן עלינו מפני מחלה קשה. והראיה, מספר החולים קשה יציב. וזה היה נכון עד לפני שבוע. 50 עד 60, זה היו הנתונים. ולפני חמישה ימים היו לנו 70 נדבקים, והיום 138, והזינוק בקשים הוא אקספוננציאלי. מה שאומר שבעוד 10 ימים עד שבועיים, יהיה לנו גם זינוק בתמותה. אין אפשרות אחרת. כי אם חולים היום בני ה-70 וה-80 וה-90, והם האוכלוסייה הרגישה, אז בין החולים הקשים הללו גם יהיה אחוז גבוה של מתים. למדנו את זה בגן הקודם.
ולכן... רגע, איך זה מתכנס יחד עם העובדה שבאוכלוסיות האלה הרוב מחוסנים, והחיסון כן מגן, לא מגן מתחלואה, ואולי הוא מתחיל פחות להגן ממחלה קשה, אבל מתמותה הוא מגן באחוזים מאוד גבוהים?
זהו, אין לי פילוח של מתי חוסנו הנדבקים. אבל יש לי הרגשה שאלה שחוסנו בינואר, פברואר, וכבר חלפו 6 חודשים או קצת יותר מאז החיסון, רמת המיגון שלהם הולכת ויורדת, והם אלה שתורמים עכשיו לעקומה העולה במהירות של החולים הקשים. ולכן אני לא מבין למה לא מחסנים עכשיו בחיסון שלישי את בתי האבות, או מפעילים נוהל קורונה על בתי האבות.
אז אני אגיד לך למה לא, כי לא, אני אגיד לך מה שאומרים לי. מה שכולם אומרים, תקשיב, אתה רופא, אתה היית הולך עכשיו ועושה, נותן חיסון המוני, בחיסון שה-FDA לא אישר? כן. זה דבר מרחיק לכת.
כן. בחיסון שכבר כמעט
מיליארד איש... אני שואל אותך ברצינות רגע.
ברצינות לגמרי, מיליארד איש בעולם קיבלו.
לא את השלישי.
לא את השלישי, בסדר, אבל הסיכון שזריקה שלישית תעשה מה ששתיים קודמות לא עשו, הוא אפסי.
כי בכל זאת, גם אם מספר, אם יחזרו מתים, הרי את הבוכתה הענקית של המתים כבר שילמנו. אני מעריך שאנחנו נשלם עוד 100, 200, חלילה, כן, כל אחד הוא עולם ומלואו. וכאן אתה בעצם עושה דבר, אני פשוט מתקוטט עם האנשים האלה כל היום בטוויטר, ומסבירים לי, בלי אישור FDA, זה חסר תקדים. משחת שיניים אתה לא נותן לאנשים בלי אישור FDA.
וגם כשיש אישור FDA, הם אומרים לך, זה היה אישור זמני.
בסדר.
שאלה אם אתה קונה או מוכר. אני חושב ש... צריך להקדים ולקבל החלטה, ה-FDA יצטרף בהמשך, אין לי ספק.
טוב, אז נתחיל עכשיו עם המרואיינים שלנו לדעתך?
כן, אפשר לעבוד.
בוא נלך לקטטה בכנסת, שדיברנו, שעשית עליה את השוטר, חבר כנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום חברים, אני רק מתנצל מראש הרב, אני בתוך המליאה, תוך כדי הצבעות על...
תגיד לי, יש עבירה כזאת.
עליבות חוק יסוד הממשלה, אתם מרשים לי שנייה רק אמירה אחת על הדיאלוג המעניין ביניכם עכשיו, ברשותכם?
כן, כן, כן.
אני חושב בין שהשאלה היא לא האם לחסן בפועל עכשיו במנה השלישית או לא לפני האישור של ה-MDA. של ה-FDA. השאלה היא האם לקבל את ההחלטה. מרגע קבלת ההחלטה, לוקח שבועיים, שלושה, עד שאתה מחסן בפועל, צריך להביא את החיסונים לפה. צריך להיערך במערכת הבריאות למבצע חיסונים גדול. קופות החולים, ולא תהליך שלוקח להיות. ופה הביקורת שלי על ראש הממשלה והנשב. בסוף מנהיגות נבחנת ביכולת לקבל החלטות בתנאי הוודאות, כן, גם במחיר סיכון של טעות. ה-FDA הגישו את כל הבקשות, זה תהליך פרוצדורלי שיקח בערך שבועיים עד שיהיו להם
קשורים. אתה אומר צריך להיערך, זה בטוח.
לא, אני אומר צריך לקבל החלטה על חיסון שלישי, זה גוזר הרבה מאוד כסף, כי צריך לקנות את החיסונים, על חלקם שילמנו, חלקם קנינו אופציות, צריך עכשיו להשלים את התשלום, צריך לשנע אותם לפה, להחסן אותם פה, צריך לתת הנחיה למערכות הבריאות לפתוח מתחמי חיסונים גדולים, צריך לייצר את הקופות החיתור, צריך למבצע את המערכת ולהיות במצב שבו דקה אחרי שניתן האישור של ה-FDA, אתה כבר מתחיל לחסן. מה שנקרא זה שיחכו לאישור של ה-FDA, ורק אז יקבלו את ההחלטה ויחכו עם כל האיכויות, ואנחנו נקבל את החיסון שבועיים שלושה אחרי, בשבועיים שלושה במגפה שמתפשטת אקספנסורלית, זה דרמטי. והנזק יהיה נזק גדול מאוד, ואני ברשותך רוצה להזדעזע מהאמירה, טוב, עוד 100, עוד 200, סייגת את עצמך אחר כך, כל אחד הוא עולם ומלואו, זה דבר שהוא נורא והיום.
לא, אתה לוקח את הדברים שלי לכיוון מסוים, אני אמרתי לו, גודל האימור, פה אתה מסכן, אני מעריך בלי שום נתונים.
אבל האימור הוא לא
וממול...
לחסן, האימור הוא לא לחסן, האימור הוא להשקיע כסף בלרכוש חיסונים.
אבל יש 200 אלף חיסונים נוספים שכבר הגיעו, לא, ממה שאני יודע אין בעיית חיסונים פה.
לא, אבל זה נועד לאותם צעירים בני 16 פלוס. סליחה, 12 פלוס. עוד אין היום את המענות שנדרשות לחיסון השלישי, צריך להביא פה עוד מיליוני חיסונים, וזה צודק ראש הממשלה לשעבר נתניהו, זאת החלטה שיש לה נגזרות כספיות. אגב, אני רוצה לומר, המחדל של הטיפול בממשלה עכשיו בקורונה הוא לא רק בהתמהמהות עם קבלת ההחלטה על החיסון השלישי, ושוב אני מדבר על קבלת ההחלטה והנגזרות של ההערכות שלה ולא על החיסון בפועל, אלא גם העובדה שמערכת הבריאות עוד לא מתנהלת כאילו שיש גל. אני אתן לך דוגמה, יש חמר
גריאטרי שבתקופת
המחדה
אמרת דברים חשובים, רק התכנסנו למשהו אחר ואנחנו רוצים להספיק, אז בכל זאת...
ויש לי שאלה אחת אליך, כשאתה עולה לדוכן ויושב ראש הישיבה הוא חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה פונה אליו בתואר אדוני היושב ראש?
אני פונה לכולם בתואר אדוני היושב ראש, יחד עם זה אני חושב שזכותו המלאה של חבר הכנסת בן גביר לא לקנות בתואר הזה, אין שום סעיף בתקנון, אגב יש חוות דעת של היועץ המשפטית של הכנסת, שאין שום יסוד לדרישה הזאת, אחמד טיבי לצערי...
חוות דעת ממתי?
ממש לאחרונה, נדמה לי שהסיפור כזה מחוות הכנסת מאי גולן, אם אני לא טועה, והיא הגישה שאילתה וקיבלה תשובה, אין שום בסיס לחובה הזאת, התקנון צריך לפנות באופן מכובד, מי הגדיר שאני חייב לקרוא לו אדוני, יש הרבה דרכים לכבד, או כן פתח ברשות יושב ראש הישיבה, סגן יושב ראש הכנסת, הוא לא קרא לו אדוני, וזה בסדר, זו זכותו המלאה, איך נאמר, אני לא... גם למיקי לוי, כשאני קורא אדוני, אני לא באמת מתכוון למונח הפשוט שהוא אדוני.
אבל לכן אני שואל, בצלאל, יכול להיות שאתה יודע, מבחינת התקנון הפשוט הם צודקים, אבל תראה לאיזה מקומות הוא לוקח אותנו, בן גביר, שהוא לא מוכן אפילו, הנה אתה, אני לא בטוח שהוא יותר ימני ממך. אתה עולה לדוכן, אתה משתמש, אתה עושה מה שעשו כולם 70 שנה, אדוני יושב ראש, והוא, בגלל שהוא ערבי, אתה יודע, יש פה אלמנט כל כך ילדותי, שאני אפילו לא מתבייש לדבר עליו.
אני אבל ברשותך חושב שאתה הופך את היוצרות. מכיוון שהאירוע שראינו אתמול הייתה בריונות אלימה של אחמד טיבי שניצל את הסמכות שניתנה לו כמי שמנהל את הישיבה כדי להשתיק, כדי לסתום פיות. אגב זאת לא הפעם הראשונה, לפני שנתיים הוא גירש בבושת פנים את השר אלקין שאמר כמה דברים שלא מצאו מכן.
לא הבנתי, זה לא התחיל מהאדוני? הרי זה התחיל מהאדוני, לא מטיבי.
זה התחיל מהאדוני, ואחמד טיבי,
תסתכל על הסרטון. אתה יודע כמה פעמים אני התחלתי...
רגע, אני 4 שנים הייתי סגן יושב ראש כנסת. מעולם לא קטעתי חבר כנסת, מעולם לא עצרתי אותו, מעולם לא הורדתי אותו מן הדוכן. למרות ששמעתי דברים שכידוע צרמו לי מאוד מאוד לאוזן. כשאתה מנהל את הדיון, אתה משיל מעליך את המפלגה ואת ההשקפה ואת האידיאולוגיה, אתה מתנהג בממלכתיות. וטיבי פעם אחר פעם אחר פעם לא מסוגל לנתק, הוא מתערב בדיונים. הוא מעיר הערות, כשמשהו לא מצלחם בעיניו אז הוא אפילו משתיק ושותק, והנה ואם צריך אז הוא גם מוריד בכוח. ופה אגב על מה? על איזה, על באמת, על יהירות והתנסות, על כיבודים ותארים, אני חושב שפה טיבי זה שאבקה שרצה להתגרות ורצה לשים אצבע בעין. אני חושב שלא כך צריך להתנהג מי שמקבל את הפטיש של ניהול המליאה.
תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה גם לכם, ערב טוב.
הצד השני, מפיה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלום לך, הרשימה המשותפת.
שלום, שלום.
ערב טוב.
לפני שתריבי עם אריה, מברוק, את שוב מונית ליושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, המלאכה קשה לפנייך.
נבחרתי, כן.
כן, והמעמד האישה, גם האלימות נגד נשים, זה דבר שהולך כל הזמן ומחמיר. אבל לענייננו...
באמת, כוח, בשעה טובה, עכשיו כשתנהלי את הישיבה של הוועדה למעמד האישה, ומישהו לא יפנה אלייך בתואר, גבירתי היושבת ראש, את תזרקי אותו החוצה?
אני חושבת שזאת לא השאלה, אריה. אתה סתם עכשיו...
מה אכפת לך אם אני שואל מה שאני רוצה?
אתה רוצה שאני אתייחס... נכון, אתה רוצה שאני אתייחס למה שקרה אתמול, ובעיניי מה שקרה אתמול היה מזעזע. קודם כל, זה לא במקרה שחבר הכנסת טיבי פנה לבן גביר בבקשה כזו, כי יושב ראש הכנסת ביקש מהסגנים, ועובדה שבשבוע ביקש מהם להעיר לחברי הכנסת כאשר הם לא עושים את זה. ועובדה, זה מה שקרה עם חברת הכנסת מאי גולן בשבוע שעבר. מה שאמור לזעזע היה זה שחבר כנסת אומר לה, יושב ראש הישיבה, אומר לו, למה, מי אתה? ואני לא אגיד לך, ואחר כך, וזה מה שגרם להוצאתו והורדתו מהדוכן, שהוא אמר לחבר הכנסת אחמד טיבי, מחפל, לך לסוריה, מקומך בסוריה. זה מה שהוא אמר. אני חושבת שמעטים פה את הסיפור. הערה הייתה הערה שיושב ראש הכנסת ביקש להעיר אותה לחברי כנסת שלא פונים בצורה מכובדת. הוא חשב שזה יעלה קצת את רמת הכבוד בתוך המליאה, וזה מה שנעשה. התגובה של בן גביר והאלימות שהוא נקט בה כלפי המשמר והסדרנים במליאה, מה זאת בעייתם של, למה, במה הם טעו?
אני מסכים איתך, מסכים איתך שבן גביר פגע בכבוד הכנסת בכך שגרם לסדרנים לגרור אותו בכוח. הוא צריך לציית להוראה של יושב ראש הישיבה ולרדת. אבל אני אומר לך, הוראה של יושב ראש כנסת לא יכולה להחליף תקנון. אם יושב ראש הכנסת רוצה שיהיה קבוע בחוק שצריך לפנות ככה, שיעביר שינוי בתקנון.
סליחה. היה אפשר לעבור על ההערה הזו אם לא היה מגיב בן גביר כמו שהגיב, מתוך הגזענות שלו, שהוא ראה לא לכבודו אפילו לענות למי שנהל את הישיבה.
לא, אבל הוא לא...
אמר לו מחבל.
חבר הכנסת טיבי לא נתן לו להמשיך לדבר. הוא לא נתן לו להמשיך לדבר.
למה אתה מתעלם מהעובדה שהוא אומר לו מחבל?
אחרי כן, אחרי כן הוא לא אמר לו אדוני יושב ראש הכנסת, כי הוא אמר לו אתה לא אדוני, אתה לא אדוני, ואז הוא לא נתן לו, בן גביר רצה להמשיך
בעצם. אם אני נאמנה את עצמי פה רגע, חבר הכנסת תומא סלימאן לבורר, כל אחד פה בעצם מדגיש את הצד, את הכס החזק שלו, עאידה תומא סלימאן בצדק, את ההתנהגות הבריונית של בן גביר, אין לי מילים אחרות, ואתה גם בצדק רב את זה שבעצם היושב ראש פה החליט על דעת עצמו להפוך את הפנייה אדוני למשהו מחויב על ידי יושב ראש, על ידי התקנון. השאלה שאני שואל את שניכם, אתם חברי כנסת, אחת בפועל ואחד לא, בעצם, האם, אבל אריה, האם היושב ראש, כשמורה למישהו לרדת, זה לא גובר על התקנון?
צריך לרדת, חד משמעית.
טוב, אז כולם צודקים, בואי נתפשר.
הוא צריך לרדת ולהגיש תביעה נגדו בהג, בוועדת האתיקה, במה שאתה רוצה.
אני חושבת שהיה, אפילו אם יושב ראש הכנסת חרג מהסמכות שלו ונתן הוראה ושאנחנו לא מקבלים אותה, אפשר לערער על החלטה כזו, אפשר לפנות באופן מכובד. אבל בוא לא נתעלם מהעובדה שהתגובה של בן גביר הייתה טעונה בגישה שלו הגזענית כלפי חברי הכנסת הערבים. אנחנו כל יום שומעים אותו, תן לי להשלים את המשפט, כל יום שומעים אותו 100,000 פעמים אומר לנו מחבלים, אומר לנו טרוריסטים, מקומכם בסוריה, מקומכם פה, מקומכם שם.
אולי זה כי אתם מצטלמים עם משפחות מחבלים או עם מחבלים.
מישהו אמר לי שהוא ראה אותו בדיוק כאשר בעת ודחף במשמר כשרצו להוציא אותו הסדרנים, ברגע שהוא יצא מהחדר הוא חייך, כאילו קיבל את תשומת הלב.
זה הכל שונו, זה ברור. זה אגב, מביש? גם מצידו של אחמד טיבי, כל אחד מדבר לבייס שלו ולאלקטורט שלו, וזו לא, הטרגדיה.
לא.
אבל בסדר, חברת הכנסת...
אתה רוצה שיושב ראש... יישב בשקט כאשר קוראים לו מחבל?
לא, אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לפייס 1.
לא, אבל אני ראיתי את חבר הכנסת טיבי מחייך מאחורי המליאה אחרי שהוא קורא למישהו פשיסט.
ואני קורא לך עוד פעם לסדר, ובפעם השלישית תוציא אותו.
חברת הכנסת תומא סלימאן,
שוט מצד בן גביר להתגרות.
שיהיה לך...
וזאת לא פעם ראשונה.
בהצלחה בתפקיד באמת. תודה.
תודה רבה.
חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, יש עתיד, שלום.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
תשמע, אנחנו מבינים
שאתה מדבר... תוך המליאה, רק
שתדעו. אז זהו, אתה מדבר במליאה, אז תדבר בשקט, וגם השאלה רגישה, אז בכלל אם אפשר אפילו בלחש, האם האיראנים באמת חשפו רשת של סוכני מוסד באיראן? תלחש באמת.
בשש.
זה מה שהם פרסמו.
ו...
ואין מכס על מילים, זה העניין?
אין מכס על מילים, טוב החסאות, תתלו את המכסים על המילים, יכולים להגיד מה שהם רוצים, אני מניח שהם רוצים להראות שהם פעילים וזה, חבל רק על האנשים שנעטו שם, הקשר שלהם אלינו לא ברור, לי לא ברור. אבל האמת, זה מה שהם פרסמו, ונקווה זה לא נכון.
תשמע, המצב שם לא משהו, יש שם עכשיו גל חדש של הפגנות על חשמל ועל מים, יכול להיות שזו הדרך שלהם לנסות להסיט את תשומת הלב של הציבור שלהם לישראל, השטן הקטן?
זה לא יכול להיות, זה בטוח. באמת, כמו שאתה רואה, הם גם קושרים את זה להפגנות. הם אמרו שנתפס נשק, נתפס חורי חבלה, וזה היה אמור להיות בתוך בתוך ההפגנות. הם במצוקה, הם במצב כלכלי מאוד מאוד קשה. יש בסיסה מאוד גדולה של הרבה מאוד ציבורים שם. ולכן,
אנחנו איתך הצבעת?
הרעיון שלהם הוא להגיד זה לא אנשים צמאים, זה לא אנשים רעבים, זה אנשים מוסתים על ידי המוסד הישראלי, זה הרעיון.
והנה המוסד בא להציץ אתכם עוד יותר ולמזריע ככה, כנראה שזה הסיבה, אבל לא פעם ראשונה שזה קורה דרך אגב, לא פעם ראשונה שהם מדהים הודעות בנה, הם ידעים הודעות ואנחנו ממשיך לעבוד.
תגיד, איך אתה כיושב ראש ועדת חוץ ביטחון ומשנה לראש המוסד לשעבר רואה את המצב הנוכחי של דשדוש במסע ומתן שלא הולך לשום מקום בין איראן למעצמות, בעוד איראן מעשירה ל-60% וכל הזמן מתקרבת? יש פה איזה אירוע שהוא סוג של כישלון.
אני
ממזמן
חושב שארצות הברית צריכה גם ברצותה הסכם ויש פה דברים טובים, גם ברצות ההסכם היא צריכה להתנהג כמעצמה, היא לא יכולה לא להתנהג כמעצמה, ובמידה והאיראנים יעברו את הגבול והתקדמו מדי, יצטרכו להגיב בצורה נחרצת על העניין הזה בכל מיני אמצעים. אי אפשר להשאיר את הדבר הזה באיזשהו דשדוש כזה, שכאילו מסע ומתן ואין מסע ומתן, ומחכים עד אחרי שזה ייכנס וזה ייכנס, ובינתיים ממשיכים להמשיך בעצם אורניום ל-60% ולהתקדם. צריכים לעשות צעדים שימנעו את זה מהם, ואני מקווה שהם יעשו את זה.
אמריקאים.
אמריקאים, כן.
בינתיים מי שעושים צעדים זה הרוסים. מכרו לאיראנים לפני כחודש איזשהו מקם מאוד מאוד מתוחכם, ואיזה גנרל רוסי אמר לפני כמה ימים שהם מתחילים לירט טילים שלנו בסוריה. יש אמת בכל הסיפור הזה?
לא הייתי את הפרסום, אנחנו הרוסי הידברות עם הרוסים, לא שזה מטריד אותנו, מחירות הנשק שלהם במזרח התיכון ובאיראן, אבל יש איתם תיאום, וישראל לא תאפשר לאף אחד להתבסס פה, תעשה את מה שהיא צריכה לעשות. אף פעם לא עשיתי רעיון תוך כדי הצבעות.
אין דבר, אתה מצאום תצביע הפוך ואחר כך אנחנו...
כן, אנחנו
נראה
בלגן ונצטרך עוד לילה לבדות.
עשית דברים יותר מסובכים בכל מיני מקומות, לא רם?
אבל אני לא אישה, קשה לי לעשות את הדברים במקפיל.
הסתבכת עכשיו.
בפעם הקודמת הוא הרג את האיש הלא נכון, בסדר, מה קרה כבר? אבל... לא, אני רוצה לגזרה אחרת...
אבל עכשיו ברצינות, אנחנו מתרעמים, אנחנו לא נותר פעולה שלנו כאן, והכל בסדר.
לגזרה אחרת, עוד שאלה אחת, הפלסטינים מפרסמים שהם מציע, שחמאס מציע שיחזירו לנו את הישראלים החיים תמורת 800 מחבלים כולל ברגותי, ואחר כך על גולדין ושאול נדבר בהמשך. נראה לך שזה סדר גודל של הצעה שישראל יכולה לקבל?
אנחנו, אני לא אגיד מה אפשר ומה אי אפשר, אני מקבל לא אנהל את המסור מתן שם בזה מה מותר ומה עשו. אני חושב שהסיפור הזה של מבחר באנשים בתים הוא בושה, אני חושב שזה להחזיק שני אנשים שיש להם בעיות נפשיות, אז אני לא מבין איך העולם לא נראה סביב העניין הזה. אנחנו נעשה הכל בשביל להחזיר אותם, ולא, בטח לא נעשה את זה בתקשורת.
יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, תוך כדי הצבעות בכנסת, רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
בוא נעבור לכלכלה. יש הרבה מאוד חדשות מכיוון משרד האוצר, כמעט על בסיס יומי, ולא רק משרד האוצר, שרים, כל יום מוצאת רפורמה, פעם זה בחקלאות, פעם זה בקשרות, פעם זה, עכשיו יש מס פחמן של תמר זנדברג, ואתה גם חושב, אריה, נדמה לי שאתה גם צודק, שיש גם מיסים חדשים, למרות שהם לא נקראים ככה, אז הבאנו מומחה, הוא היה שר אוצר לשעבר, אברהם בייגה שוחט, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
בוקר טוב, צהריים טובים.
אתה רגיל לעלות אצלנו בבוקר, אז הוא שקמת עכשיו.
זה הסיפור.
תגיד, בוא נתחיל במיסים. אריה, איזה מיסים בדיוק מעלים עכשיו?
מלמעלה יש איזה מס יסף, 3% על הכנסות מעל 648 אלף שקל בשנה, ומלמטה זה מי שקונה קולה ישלם עכשיו עוד שקל ו-30 אגרות על כל בקבוק, כי יש שם הרבה סוכר. או על מיצים טבעיים, ויש תוספת שבאה להילחם בחד פעמיים, ויש מס על נטפליקס. עכשיו יחייבו את
טוב,
נטפליקס
זה, לכזב זה מאיתנו. טוב, זה מדרון חלקלק.
זהו, איפה נעצור? וכל זה על רקע הבטחות שלא יהיו כמובן העלאות מיסים.
כל מה שאמרת עכשיו זה שטויות, זה לא להעלות מיסים. אם רוצים להעלות במידה מסוימת המס על בקבוק פלסטיק כדי שלא יזרקו ולא ילחלחו את המדינה, זה בשוליים שבשוליים, גם מבחינת התקבולים. על מס יסף הזה אני לא יודע, אני פעם ראשונה שומע עליו, קיים גם היום מס יסף, שהוא נדמה לי 1.5% או משהו כזה.
עכשיו יש 3%.
יכול להיות, אני לא מכיר את זה, יכול להיות שאלו את זה 3% מאלה בעלי הכנסה גבוהה מעל 50,000 בחודש, אין לי מושג, אבל אני רוצה להגיד ברמה העקרונית, כדי להתגבר על הגירעון, כפי שאנחנו חיים ומצויים בו, בשנה שעברה הוא היה קרוב ל-14% מהתוצר, למור קרוב ל-150 קרוב ל-150 מיליארד שקל, השנה זה פחות, נדמה לי 7.5%, אי אפשר לרוץ לנורמה של 2-3%, גם בשנה הזאת ושנה הבאה עדיין יהיה גירעון, הבנתי שהאוצר מציע 4%, אבל כדי להתגבר על הגירעון צריך לעשות, אני בעד לעבוד בחזית רחבה, לא להגיד לא מעלים מיסים ורק מקצצים, או רק מקצצים ולא מעלים מיסים. יש דברים צודקים שאפשר לעשות אותם, אין בתחום הקיצוץ, אין בתחום המיסוי, למשל, אני הייתי בשמחה רבה לבטל את פטור המע"מ אילת, אבל כמובן שאפשר להעביר את זה, כי ראש עיריית אילת, הכל שלא קובע את התקציב, הוא נמצא בקואליציה. אבל זה דבר מיותר לחלוטין, מי שמרוויח ממנו זה רק בעלי עסקים, לא הצרכנים ולא התיירים, אבל זה עיוות קיים כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, תיקון עיוותים הוא דבר בריא, הטלת מיסוי בהיקף גדול הוא דבר לא נכון. קצת מיסוי לצורך אקולוגיה, לדברים מהסוג הזה, יש בזה מין החיוב, הולך לזה כעת כל העולם במס על פחמן.
לא רק אקולוגיה, תראה, בייגה, למשל העלו ב-20 שקל את התשלום כשאתה הולך לרופא מומחה. כל מיני דברים כאלה שאריה התחיל לספור, שהם בעצם אתה אוסף מן הגורן ומן העקב, אבל בסוף אתה מקבל סכום.
אני לא יכול לתת את התשובה הכמותית, כי אני לא ראיתי את המספרים, ואני גם לא יודע להכפיל כמה ביקורי רופא יש במדינת ישראל, כפול 20 שקל. אני יודע שהמס העיקרית של המס היא באה מהמיסים הכבדים, ממס הכנסה אישי, ממס הכנסה חברות, ממס חברות, ממע"מ, זה מקור המס המרכזי. ויכול להיות בשוליים, קצת מפה, קצת משם, לא קרה שום אסון, זה לא הסיפור.
אני מסכים איתך, אבל אני גם לא חשבתי, אני כלכלן ממש רע מאוד, אבל לא חשבתי לרגע שאפשר להתגבר על הקושי העצום שאנחנו נמצאים בו, בלי להעלות מיסים, אבל כולם הבטיחו, לא נעלה מיסים, לא נעלה מיסים, והנה קיבלנו את זה.
אני אגיד לך למה אפשר. קודם כל, רמות ההכנסות כנראה בגלל ההייטק היא גבוהה מעל המצופה, בגלל כל היוניקורנים, בגלל כל ההנפקות האדירות האלה שמזרימות גם כסף להרבה מאוד אנשים שמגיעים למס שולי בארץ ומשלמים לא מעט מס, אז יש עודף הכנסות גדול בגלל ההייטק. ההייטק הוא לא רק יצרן של ייצור, יצרן של דולרים, לא רק יצרן של מקומות עבודה, לא רק המנוע המרכזי של המשק, הוא גם המנוע המרכזי להכנסות. אז אמרו לי, אני לא ראיתי את המספרים, אבל אמרו לי שיש דלתא הרבה יותר גדולה מהמצופה. זה דבר אחד. דבר שני, אפשר להכין תקציב, אפשר לבטל כל מיני דברים שלא צריך. אני הקשבתי לרעיון של שר האוצר, שבעיניי הוא סמרטוט רצפה ידוע, כי הוא שירת את ביבי בצורה ששום טיפת כבוד לא נשארה לו.
על מי תהיה? עכשיו דיברת על ליברמן סמרטוט רצפה ידוע?
לא, לא, אני מדבר על ליברמן, אני עוד לא יודע איך הוא עובד.
אוקיי, זה סכסוך יפה.
אני
ראיתי היום את השיחה בוויינט של ישראל כץ, תאמין לי, הוא שבר את השיא של ארידור. אני חשבתי שאחרי ארידור כבר לא יכול להיות כל כך גרוע. הוא שבר את השיא. הוא ישב, הוא לא עשה תקציב, אז הוא אומר ברעיון, זה מדהים, הוא אומר, עשיתי שני תקציבים. מה זה עשה שני תקציבים? התקציבים היו אוטומטיים, כי
מי ברור, עשה את המשכי.
הוא לא עשה את זה, על פי חוק.
אבל עזוב, בייגה, עזוב רגע את ישראל כץ. בוא תגיד לנו מה אתה חושב, דיברנו עכשיו על המיסים, ענית. מה לגבי כל הרפורמות האלה? אתה יודע מה הכי מסקרנת אותי? הרפורמה החקלאית.
אני אגיד לך, אני
חושב. גם בגלל שאתה, רגע, שנייה, יש לנו זמן. גם בגלל שאתה מפלגת העבודה שבאופן מסורתי זה ההתיישבות העובדת, ויש הרבה עזרות, אני שומע אותן באוזן קרויה, שאתם בעצם הורגים את אלה ששומרים על האדמות, במקום ללכת לפער התיווך.
אני מסכים, אני חושב שליברמן ושר החקלאות שגו, שהלכו לרפורמה כל כך מקיפה, שמשנה את השיטה ואומרת, אני פותחת את השוק ליבוא בכל השנה, בכל הפירות, בכל התחומים, בלי מכסים, ואני אתן כסף ישיר לחקלאים כפיצוי. זה דבר שיכול להביא להפסקת עבודת האדמה בארץ, שהיא ערך בפני עצמו. אני גם חושב שהיוקר מקורו בעיקר בפער התיווך ובקרטליזציה בלתי ניתנת לאור של רשתות שיווק, 4-5 רשתות שיווק שהם מחזיקים את השוק. אני לא יודע, מותר להגיד את הביצים אצלכם או שאסור?
מותר,
כי אנחנו גם מדברים על ביצים במשקי הצפון.
ביצים זה חקלאות, זה בסדר גמור. מחזיקים את השוק ומחציבים את המחירים, והחקלאי מקבל נגיד 5 שקל לקילו, על המדף זה ב-30 שקל לקילו, דברים בלתי סבירים בעליל. והעובדה שכמה גופים מרכזיים יושבים על 60%, 70%, 80% מהשיווק, זה קטסטרופה ואסון, וצריך להשתלט על הדבר הזה. אני לא אומר שלא צריך לפתוח בנקודות מסוימות כאשר יש חוסר יבוא. כן, אני אספר
לכם. אבל בייגה, אתה יודע, שנות דור מדברים איתנו על כמה הסיטונאים והכימונאים, אף אחד לא מסוגל לעשות את זה. אף אחד, זה פשוט בלתי אפשרי.
אני חושב שאפשר לעשות את זה, אני לא חושב שזה בעיה גדול, זה בעיה. תמיד שאתה רוצה לשבור איזה קרטל, זה בעיה. אבל בסך הכל אפשר לעשות, יש מה לעשות, ויש גם, אני גם בעד פתיחה מסוימת. אני יכול לספר לכם, כשהיה הסכם אוסלו, אז ב-95 החקלאים לא גידלו עגבניות, למה? הם חשבו, יש הסכם, יגדלו בעזה עגבניות, יציפו את השוק הישראלי, אז הם פשוט השאירו את החממות ריקות. מחיר העגבניות יסתכלו במחירים, זה קצת מצחיק שאני אומר, במקום 5 שקל לקילו, הם עלו ל-14 שקל לקילו. היום אתה קונה 100 גרם ב-14 שקל, נדמה לי. ואז הייתה בעיה עצומה, ואני התעקשתי ורבתי עם יעקב צור, שעשר החקלאות, עם החקלאים שהם המיליה שלי, ואמרתי, חבר'ה, אנחנו לא נהיה חצי שנה בלי עגבניות, והבאתי עגבניות מטורקיה.
רגע.
וזה עבד.
לסיום, שאלה אישית.
כן.
מה הסוד שלך?
הסוד על מה?
אני רואה בוויקיפדיה שאתה בן 85, אתה יותר חד משנינו פה.
אני כבר עברתי את 85, אני מסתכל מלמעלה.
עכשיו בוא נגיד עוד דבר בזהירות.
אתה מבין, ומה שמעצבן אותי זה שהוא גורם לי להתגעגע למפאי ההיסטורית.
לא, אבל אתה גם לא היית אף פעם יהודי שעושה ג'וגינג, בוא נגיד בעדינות. מה, מאיפה החדות הזאת?
קודם כל אני יכול להגיד לך שאני הולך כמעט כל יום על הליכון.
באמת?
הקורונה קצת הורידה לי מהמשקל, כי במקום ללכת למסעדות, אכלתי קצת יותר בריא בבית. אבל אני עדיין, היה לי רגעים שירדתי מתחת לשלוש ספרות והם חלפו כבר, אבל אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד חשוב,
חצי משפט,
בעניין כלכלי, חצי משפט, תשמעו, יש דבר שנקרא כספים קואליציוניים, שלצערי הרב הם התפתחו, זה התחיל בממשלת שרון, אני לא רוצה להגיד, לא אכנס להסביר למה זה התחיל, זה הגיע למיליארדים. הקצה כמובן זה פאינה קירשנבאום, שאת הכסף הזה הפכה לשוחד, אבל גם אם זה לא במודל פאינה, אלא זה במודל שמפלגה יש לה כסף, זה קטסטרופה.
צודק, אברהם בייגה שוחד.
מה שצריך לעשות, ואני חושב שדווקא ליברמן, בגלל מה שהוא חטף מהפאינה הזאת,
להפסיק את זה.
פשוט להגיד,
טוב, זה יאלץ אותנו גם לקחת החצי מיליארד של מנסור עבאס, זה בעיה, אבל זה בפעם הבאה, נגמר לנו הזמן, אברהם בייגה שוחד.
עברנו את הזמן, חבר כמעט,
רק
זה גם שקר של איזה 50 מיליארד לחלק ל-10 שנים זה 5 מיליארד,
תוכנית
של 15 מיליארד לחלק ל-3 זה גם 5 מיליארד.
רק בריאות, בייגה, תודה.
יאללה, תודה רבה.
אז באסותא אשדוד נולדה תינוקת שבביתנה נמצא עובר, אולי אפילו שניים שלא התפתחו, מנהל מחלקת הילדים והפגים באסותא אשדוד, הוא דוקטור עומר גלובוס, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מקרה נדיר אחד לחצי מיליון, מה הסיפור בעצם? זה תאומים שבוטלו?
הסיפור הוא אישה שהגיעה ללדת בלידה רגילה ואחרי הריון תקין, שכשהגיעה היה רושם שהבטן של התינוקת עוד בתוך בטנה גדולה, ולכן קראו לנו לרופא הילדים להיות בלידה, ואחרי שהתינוקת נולדה מצאנו שהבטן שלה גדולה ובמישוש מרגישים משהו בפנים. אחרי ברור שעשינו צילום באולטרסאונד, הבחנו שיש עובר בתוך הבטן שלה. יש לכך מספר תיאוריות לאיך זה קורה. הסבירה היא שזה מתחיל כהיריון שיש בו יותר מעובר אחד, שניים או יותר, ושבשלב די התחלתי בהיריון, התינוק, התהליך העוברי וההתפתחות, אחד מהם נסגר בתוך השני, כלומר זה סוגר עליו התהליך של ההתפתחות בתוך הבטן, וזה תאום שהוא למעשה מתפתח חלקית, הוא לא חי, הוא נשאר בתוך הבטן,
וצריך, וצריך לסלק אותו בניתוח, או שהוא נספג בהדרגה ונעלם?
הוא לא נספג, הוא נשאר, ויש גם תיאורי מקרה של אנשים בוגרים שבמסגרת בירורים שונים פתאום נמצא איזשהו בר שהם סחבו מלדתם, לפעמים הוא יכול לא להפריע, אבל פה...
לא, אז רגע, תסביר לנו את זה, דוקטור.
זה מקור השיר, הוא לא כבד, הוא אחי? זה לא הכבד שלי, זה אח שלי?
זה הגורם לפיצול אישיות. לא, ברצינות, במה מתבטא העובר שנמצא בתוך התינוקת הזו? מה יש שם?
הוא למעשה עובר לא מפותח. שיש לו איברים, אנחנו זיהינו גפיים וזיהינו ראש.
איפה הוא נמצא?
והוא נמצא בתוך חלל הבטן, הוא לא ברחם של התינוקת שנולדה, היא לא בהיריון באמת, הוא נמצא בתוך חלל הבטן, למעשה באזור שליד איברים, לא קשור לאיברים עצמם. במקרה הזה הוא היה פשוט גדול ובולט, ולכן זה עלול להפריע.
תשמע, זה מזכיר לי, אני הרי גרופי של סרטי טבע, יש סוגי קרישים שבהיריון העובר החזק אוכל את כל אחיו, וכך הוא בעצם מתחזק, וכך הוא נולד. זה מתחיל להזכיר לי את זה. אז למה בעצם, אם זה לא בחלל, אם זה בחלל הבטן, למה לא להוציא את זה?
אז כן להוציא את זה, והוצאנו את זה.
הוצאתם את זה, כי אמרת לפעמים לא מוציאים.
בגיל 4 ימים, והוצאו מתוך הבטן שלה שני גושים נפרדים, שנראים להערכתנו כמו שני עוברים ולא אחד. אנחנו עוד בדקים את זה. והוצאנו, היא עברה תהליך של החלמה של מספר ימים, ואחרי 10 ימים היא למעשה שוחררה בריאה הביתה.
אני שואל בשם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף לרשום ילד אחד או שלושה? כמה אני צריך לכתוב?
תראה, כמו שבן אמר, אז מזין את הדמיון ואת הסרטים של הוליווד, ויש סרטים שזה הראו בכל מיני דברים כאלה. אני חושב שהרפואה והחיים מראים שהמציאות עולה על כל דמיון. אז תחליט כמה לרשום.
מדהים.
תיעץ עם החברים.
דוקטור עומר גלובוס, אסותא אשדוד. תודה
רבה. תודה רבה.
תודה, בריאות.
איזה מקרים ישה. טוב, בסדר, אז סיימנו, רק שתדע לך את זה. אורחים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור ליאור ידידיה. אורחים בדיגיטל ג'וני דוב ומאור רטה, אחרנו ספורט עם קופמן, היללי ומוטי חביב. יש להם הרבה על מה לדבר. תורל אולימפיאדה, אריה?
לפעמים, איכשהו לא עניין אותי ככה השנה.
סימון ביילס, אתה יודע, כל העולם חיכה לה, אז היא כנראה קרסה מנטלית. מסתבר שגם היא בן אדם, אתה יודע, זה טוב לדעת.
כן.
נתראה פה מחר.
או שעל הנקע ברגל, לא יודע.